ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו, ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום, שלום. אז היום אנחנו אחרי הפסקה ממש ממש ארוכה, ופעם ראשונה אני מקליטה פנים מול פנים, איזה כיף.
איזה יופי.
ממש.
לכבוד הוא לי.
אז כן, קליניקה חדשה, מקום חדש.
מאוד יפה פה, יפה וחמים.
אז היום אנחנו נדבר על פסיכותרפיה נשית לנשים, ומתארחת אצלי ענבר פריצייג, המקימה של המרחב הנשי, מרכז לטיפול והכשרות CBT אינטגרטיבי לנשים. היי ענבר.
היי, כיף להיות פה.
כיף שבאת להתארח אצלי. אני, גילוי נאות, אני זוכרת אותך מהתואר הראשון לפני המון שנים, וכמעט לא השתנית.
אדיר. תמיד הייתי גבוהה וג'ינג'ית וקולנית מאוד.
אז זה ממש כיף. כמה זמן ניסינו כבר לקבוע? ממש מלא זמן.
לפחות חצי שנה.
אז הנה אנחנו פה. ונתחיל, תספרי קודם על עצמך ואיך הגעת לעסוק בנושא של פסיכותרפיה לנשים.
השאלה מאיפה מתחילים כזה. בגדול גדלתי אצל אימא שהייתה דוקטור פסיכולוגית ודוקטור למינהל עסקים, ואצל סבתא שהייתה חוקרת מיקרוביולוגית בבית ספר לרפואה, ואצל סבתא רבא שהייתה הגניקולוגית הראשונה באירופה פחות או יותר.
וואו, אני, איזה כן. היסטוריה.
אז אני נצר לשושלת נשית שמאמינה בנשים חזקות. ומגיל מאוד מאוד צעיר, זה מה שאני מתעסקת בו. נשים, המורכבות שלהם, העוצמות שלהם, הכוחות שלהם לצד הסבל שלהם. אז כבר בתיכון עשיתי בגרות באמנות, שתליתי איבר מין נשי באמצע תיכון מוכר בתל אביב. ומשם תואר ראשון בפסיכולוגיה וקורסים במגדר וכולי.
איזה יופי. ממש שושלת.
ממש.
ואוקיי, למדת פסיכולוגיה, ובכל זאת איך הגעת עד לנושא שספציפי להתעסק בפסיכותרפיה של נשים, זה די חלוצי פה.
אז בעצם כבר בתואר הראשון דפקתי לפרופסור מיקי בלוך בדלת. מי שלא מכירה הוא הפסיכיאטר שממובילי התחום בארץ, הוא הקים את היחידה לבריאות נפש האישה באיכילוב. ולפני 20 שנה דפקתי לו בדלת ואמרתי לו שלום, הייתי בת 20 וטיפה. באתי לעבוד אצלך, אתה לא מכיר אותי אבל אנחנו הולכים לעבוד ביחד. ובעצם עבדתי באיכילוב 20 שנה, ניהלתי את היחידה לבריאות נפש האישה שעשתה מחקר בתחום, ולאורך המון המון שנים חקרנו ביחידות של ה-IVF ושל היולדות ושל החשק המיני, חקרנו בדיוק את הצומת הזאת של שינויים הורמונליים, חושפים את הנשים לחוויות רגשיות מאוד מאוד עוצמתיות, ומצד שני אלה גם צמתים עם מטען פסיכולוגי ומשמעויות וקונפליקטים מאוד מאוד מורכבים.
אוקיי. אז בואי נצלול לזה. פסיכותרפיה מותאמת מגדר לנשים. למה צריך בכלל? התחלת להגיד על השינויים הורמונליים ודברים שרק אנחנו כנשים עוברות, והקשר לפסיכולוגיה, וגם מה זה כולל.
בסדר גמור. אז קודם כל באמת בואי נדבר על התשתית ההורמונלית. אוקיי? כי באמת הרבה פעמים כשמדברים על הפסיכולוגיה של האישה, מדברים על הפסיכולוגיה סביב מעגל הפריון. מהפרעה טרומביסטית ועד גיל המעבר, דרך כניסה להיריון, הפלות, ההיריון עצמו, החודשים שאחרי הלידה וכולי, שבעצם מה שמאפיין את כל הצמתים האלה, אלה צמתים שבהם האישה עוברת שינוי הורמונלי מטלטל. לא מדובר בנפילה הורמונלית בהכרח, או בעלייה הורמונלית בהכרח, אלא יש משהו מאוד תנודתי ומאוד אגרסיבי. אפילו, אני אשתמש במילה הזאת, באופן שבו המוח הנשי נחשף להשפעה כימית מאוד מאוד עוצמתית ומטלטלת. ובעצם אנחנו ממשיגות את זה כאילו משהו בהגנות של האישה מתמסמס. והאישה הרבה יותר חשופה, הרבה יותר תגובתית, הרבה יותר קונפליקטים מהעבר, הרבה יותר נגישים והרבה יותר מוחשיים, והיא חיה תכנים נפשיים בצורה הרבה יותר עוצמתית. עכשיו, מה שמאוד מעניין בצמתים האלה, שאלה צמתים באמת, גם עם איזה משמעות פסיכולוגית מאוד מורכבת, האישה גדלה והופכת להיות מילדה לאישה, מאישה לאימא וכולי, ובכל שלב כזה האישה בעצם, הנפש של האישה צריכה לגדול ולהתפתח ולקבל עוד תפקיד ועוד זהות. אז יש משמעות פסיכולוגית מאוד מעניינת. הנפש של האישה נחשפת, ההגנות יורדות, ובאמת אמור לקרות שם איזשהו תהליך פסיכולוגי שיאפשר לה להבשיל, לגדול ולהגיע קצת אחרת לתפקיד החדש. עכשיו, בעצם כשאנחנו מטפלות בנשים שעוברות את השינויים האלה, זה נורא נורא חשוב להבין מה קורה לנשים מבחינה פיזיולוגית, וכתוצאה מזה מה קורה להן בנפש. כי אם למשל בתקופת גיל המעבר מגיעה אלינו אישה בגיל 45 אפילו, שלכאורה יש לה וסתות סדירות, אבל פתאום יש התקפי פאניקה והתקפי זעם והרבה יותר חוסר סבלנות, והיא הרבה יותר מתקשה להכיל ולנהל את מגוון התפקידים בחיים שלה, והיא כבר לא מכירה את עצמה ומשהו מתערער שם. אז הרבה מאוד פסיכולוגים יתנו לזה משמעויות, דינמיות, ציביטיסטיות, יותר ופחות. אבל בעצם הם גם לא יבינו את הרקע הפיזיולוגי המאוד מאוד חשוב שיש לשינוי הזה, ולאו דווקא ידעו להפנות אותה לטיפול המתאים, או לייחס את זה למשמעויות הנכונות. הרבה נשים מרגישות מאוד מאוד אשמות בצמתים האלה, בגלל שהן מתערערות ככה ויוצאות מאיזון, ובעצם יש לזה הסברים הרבה יותר פשוטים והגיוניים.
כן. אז אנחנו אחר כך נצלול יותר על גיל המעבר, אבל בואי נדבר קצת עוד על פסיכותרפיה שמותאמת לשינויים הפיזיולוגיים של נשים.
אז זהו, אז פסיכותרפיה ייעודית לנשים, באמת יש מרכיב מאוד מרכזי שזה המרכיב של ההיכרות עם גוף האישה, עם התהליכים שהוא עובר, מלדעת להכין אישה ללידה, ללוות אותה תוך כדי תקופת ההיריון, שזו תקופה מאוד חשופה ומטלטלת, אחרי לידה להחזיק אותה, לאפשר לה לגדול כאימא. אז גם להכיר את המצבים הנפשיים הייחודיים האלה, שהם נפשיים ופיזיים בצורה שהגוף והנפש שם מעורבבים יפה יפה יחד, אבל זה לא רק מה שזה כולל. צריך להבין שפסיכותרפיה יהודית לנשים כוללת עוד תחומים. אז יש לנו באמת היכרות עם מגוון של תחומים שהם ייחודיים, ובעצם לא מלמדים אותם במסגרות הלימוד השונות. כמו למשל, נשים וקריירה. מסלול התפתחות הקריירה של נשים הוא אחר לגמרי ממסלול גברי. ולכאורה, אנחנו שופטות את עצמנו לפי סטנדרטים תרבותיים מאוד מאוד גבריים. אני צריכה להתקדם, אני צריכה להשיג, אני צריכה להחזיק גם את הבית וגם את הקריירה. ובעצם אנחנו מגלים שאחרי לידת הילד הראשון, 70% מהאנשים יורידו בשעות העבודה, או לא ייקחו תפקידים רחוקים, ובעצם מלידת הילד הראשון, כל המסלול התפתחות הקריירה של האישה מאוד מתעכב. שלא נדבר על זה רגעים האלה שבהם אישה צריכה לחזור מחופשת הלידה אל המקום עבודה שלה, הם רגעים מאוד מאוד קשים, מבלבלים, הרבה מאוד נשים מתפטרות שם. זאת אומרת, לדעת לייעץ לנשים בתחום הקריירה, זה תחום ספציפי שחשוב להבין אותו ולעבוד איתו. 30% מהנשים עוזבות את מקום העבודה אחרי חופשת לידה. 30% מהנשים בגיל המעבר מתפטרות כי הן לא יכולות לסבול את התסמינים. ולאחוזים ממש פנומנליים. אז חשוב להבין את הקושי, לדעת לתת לו מענה, לדעת לתת לו המשגה שלא הופכת את האישה למשוגעת או לקריזיונרית או ללא מסוגלת, ולשאול אותה מה היא צריכה ולגבות אותה בתקופות מורכבות כאלה.
או כמו שיש את האמירה הזאת שהיריון זה לא מחלה.
הריון זה מחלה.
גם אני חושבת.
חד משמעית.
בתור מי שסבלה מיפרמזיס גרבידום, אז זה מחלה חבל על הזמן.
נכון, הנה, זו דוגמה מצוינת, וזה מדהים שאת משתפת את זה. זו דוגמה מצוינת למשהו שלא מקבל הד בכלל. זאת אומרת, זו תופעה סופר איומה. מי שלא יודע, מדובר באמת בבחילות חוזרות והקאות.
הראש בתוך האסלה.
הראש בתוך האסלה.
24/7.
תוך כדי שינה מקיים. אבל אני חושבת שעוד יותר נוראים, תקני אותי, אני לא חוויתי את זה, אבל עוד יותר נוראי אפילו מההקאות, זה החוויית בחילה המתמדת, שממש אי אפשר לנשום, כל נשימה מעוררת בחילה, זה חוויה מטורפת, באמת.
ממש.
ולכי תגידי בעבודה, שאת סובלת מבחילות בהיריון. התגובה היא לא מאוד אמפתית.
ממש
הסביבה
לא.
שלך לא מבינה את רמת הסבל שאת נמצאת. ותיאורטית, בחברה מתוקנת, היינו רוצים שיבינו הרבה יותר טוב את התהליכים שנשים סוחבות על גבן, ייתנו לזה מקום, יתייחסו לזה הרבה יותר בחמלה, וברגע שתהיה לזה שפה תרבותית, אז גם נשים ידעו לדבר עם עצמן אחרת. נשים ידעו להגיד, אוקיי, זה ממש הגיוני שאני סובלת ככה עכשיו. זה לא אשמתי, זה לא בגלל מאפיינים אישיותיים שלי. זה בגלל שזה מה שקורה עכשיו, ואני צריכה החזקה, תמיכה, הבנה. אני זאת שצריכה עכשיו טיפול. שאלה דברים שנשים ממש לא יודעות להגיד.
נכון. וגם זה, דרך אגב, למשל, הדבר הזה ספציפית, זה לא משהו שהוא מאוד ידוע ומוכר, וזה תקופה כמעט בלתי אפשרית.
בלתי אפשרית. בלתי אפשרית. נשים מפילות תינוקות, כי הן פשוט לא יכולות לשאת את הסבל הנוראי הזה. ובאמת, אני מכירה ממטופלות שלי, ואת בטח יודעת יותר טוב ממני, הולכים לבקש טיפול, מדברים עם האחות, מדברים עם הרופא. לא, את לא מספיק, התייבשת עדיין. תחזרי קצת יותר מיובשת, ניתן לך עירוי.
נכון.
כאילו, יש איזה השתקה.
אני למדתי דרך אגב, הייתי פשוט הולכת לקבל עירוי כל הזמן.
אז אני שולחת מטופלות לקבל עירוי, והן אומרות לי מראש, אני לא הולכת כי אני כבר יודעת איך יענו. לא נותנים להם. זאת אומרת, יש משהו בכל מה שקשור להתייחסות לנושאים שהם יותר נשיים, כאב נשי, מחלות נשיות, תהליכים שקשורים לפריון נשי, שיש המון אג'נדות והמון פוליטיקות, ואנשים נורא יודעים עלינו, והקול הנשי לא מספיק נשמע, לא מספיק ברור, לא מספיק מקשיבים לנשים בתור האדם שיודע מה הוא חובב ולמה הוא זקוק. כל הזמן אומרים להם, איך לגדל את התינוק, איך להיות בהיריון, איך ללדת. יש איזו מעורבות יתר, וזה מאוד מאוד מחליש נשים, מאוד מטשטש את הקול הפנימי שלהם, שסומך על עצמן ויודע מה הוא רוצה.
נעבור לדבר על גיל המעבר?
בשמחה. אני כן אגיד רק, אני okay. ככה מפליגה בסיפורים, אבל אני אגיד שבאמת, כדי ללמוד פסיכותרפיה נשית, הרעיון הוא באמת, גם מצד אחד להבין את האג'נדה, מתחת לפני השטח, שהרבה מאוד נשים גדלות עם איזושהי חוויה, שהן צריכות לספק צרכים של הרבה מאוד גורמים בחיים שלהן, ושהן לא מספיק חשובות כדי להיות בפרונט, ושהן לא תמיד מרגישות בנוח להיות אסרטיביות או ברורות בנוגע לצרכים שלהן. אז זה באמת ככה התיאוריה מתחת לפני השטח. ובפועל זה מתרגם להמון תחומי עיסוק שצריך להבין יותר טוב. מפריון, דרך קריירה, דימוי גוף ובכלל יחס לגוף זה נושא מאוד מורכב. טראומה ונשים, אחת מכל שלוש נשים חווה טראומה אלימה או נפשית קשה. זאת אומרת, החברה שלנו רוויה בטראומה כלפי נשים, אז הרבה מאוד סימפטומים של נשים הם כתוצאה מהיסטוריה טראומטית. אז יש ככה נושאים שסביב כל הדבר הזה של לימודי נשים נכללים בתוכניות כאלה, אבל חשוב להבין שזה לא רק דברים שקשורים לפריון או לרחם. אישה היא לא רק רחם, היא עולם שלם שהוא מורכב, והוא לאו דווקא ברור, כמו שאנחנו מתייחסות לפסיכולוגיה של האדם הכללי. יש עוד מורכבויות ועוד משמעויות של לגדול כאישה בעולם הזה. אני כן אעשה פרסומת עצמית ואגיד שאנחנו מתכננות שנה הבאה לפתוח תוכנית לימודים שתכלול כל מיני קורסים שקשורים לבריאות נפש האישה, וזה יהיה בזום, וככה אנחנו עוד נעדכן אותך ואת כולם, וזה סופר סופר חשוב ללמוד את הדברים האלה עבור המטופלות של כולנו, שהן בעצם הרוב שמגיע לקליניקה.
כן, אוקיי. אז בואי נצלול לגיל המעבר, נושא שלא מדובר הרבה.
אוקיי, אז גיל המעבר בעצם זה מונח מורכב, נכון? גיל המעבר...
זה עדיף מגיל הבלוט.
יש לזה כל כך הרבה כינויים מחמיאים לתקופה הזאת בחיי האישה. אז באמת מדובר, זה נורא תלוי איך מסתכלים על זה, אבל בגדול גיל המעבר מוגדר כיום בו האישה ישנה בעל וסת. מנופאוז זה יום אחד בחיי האישה. אבל בעצם מה שקורה זה שלאורך עשור האישה חווה שינויים הורמונליים מאוד מאוד מטלטלים. בעצם אנחנו כל חודש בחיינו, אם לא היינו בהיריון או לא הינקנו, נחשפות לשעון הורמונלי מאוד מאוד מדויק, איזה מקצב הורמונלי שחוזר על עצמו, של הורמוני מין, אסטרוגן ופרוגסטרון, שככה עולים ויורדים לאורך החודש. וחשוב להבין שהחומרים האלה הם חומרים סופר סופר פוטנטיים, עם המון השפעה על הגוף ועל המוח שלנו. הם משפיעים על כל איבר בגוף, מהעצמות, דרך מערכת החיסון, התפקוד של הלב, המוח, האור, החשק המיני וכולי. ובעצם לקראת גיל המעבר אנחנו לאט לאט עוברות גמילה מהחומרים האלה. יש כל מיני שלבים בגיל המעבר, אני לא אכנס לזה, אבל זה מתחיל בסערה הורמונלית, זאת אומרת, יש עלייה וירידה מאוד מאוד חדים, השעון הזה ממש מתערער, ואנחנו פתאום מאיזה מקצב אחיד וברור שעזר לנו לשמור על איזה איזון, אנחנו נחשפות לסערה הורמונלית, ואנחנו מגיבות בהתאם, ואנחנו צודקות באיך שאנחנו מגיבות. המוח והגוף החכמים שלנו בעצם נגמלים מחומרים מאוד מאוד משמעותיים, ובהתחלה אנחנו יכולות להגיב באי שקט, בתגובתיות, בסערה, באימפולסיביות, בזעם. זאת אומרת, התגובות יכולות להיות, זה לא איזשהו דיכאון כזה מלנכולי, אלא התגובות יכולות להיות נפשיות הרבה יותר של עצבים ועצבנות ותגובתיות יתר. ומבחינה גופנית, כל התהליכים שדיברתי עליהם בעצם לאט לאט הולכים ונפגעים. זאת אומרת, הגמילה הזאת היא יכולה לגרום לפגיעה בעצמות, דרך קשיים קוגניטיביים
כיף.
וכולי. כיף, 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 כיף להיות אישה, אין ספק.
אז אוקיי, עכשיו, אז בוא נדבר על ההשפעות של זה, הפיזיולוגיות וגם הפסיכולוגיות, כי זה הולך ביחד, נכון?
לגמרי. אז בעצם שני הסימפטומים הכי מוכרים הם הקשיים בשינה. אנחנו מתקשות גם להירדם, גם לשמור על שינה רצופה, והשינה הרבה פחות איכותית. ודבר שני זה כמובן הגלי חום, שבאמת את ככה, אני לא יודעת אם חווית אותם, אבל את מרגישה שאת עולה בלהבות, פחות או יותר, בעיקר באזור הפנים, הקרקפת, הצוואר, החזה, יש איזה גל חום ששוטף אותך. עכשיו, שוב, לא כל כך ברור למה זה קורה, או מה המשמעות של התהליכים האלה, יש כל מיני תיאוריות פסיכולוגיות שמנסות להבין למה נשים ממשיכות לחיות עוד לפחות שליש מחייהן אחרי שהן כבר לא פוריות, ודווקא תיאוריות מאוד מעניינות, אם זה מעניין אותך אני.
כן, דברי, ספרי.
אז אנחנו בעצם, אנחנו...
היינו אמורות למות בשלב הזה?
אז יש כאלה שאומרים שהיינו אמורות למות, היום כבר חושבים שזה פחות הכיוון, כי גם בתקופות קדומות מאוד היו זקנות שבט, אבל בגדול אנחנו והלוויתניות, אנחנו היחידות שבאמת ממשיכות לחיות אחרי שאנחנו פוריות. אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז באמת התיאוריה שאני הכי מתחברת אליה זה תיאוריית הסבתא, שאומרת שבעצם הגוזלים של בני האדם הם כל כך לא תפקודיים וצריכים...
במיוחד אם יש בנים.
בדיוק. במיוחד הבן 17 שלך. אז הם כל כך זקוקים לטיפול ולהזנה ולהשגחה, שבעצם אנחנו צריכות להיות איזה שני עשורים לפחות לא פוריות, כדי לגדל את הילד הכי... צעיר עד לעצמאות, ושאנחנו מאוד מאוד זקוקות בעצם לגיבוי של הסבתא שתעזור להזין, ללקט אוכל, להעביר את חוכמת השבט ולייעץ. כאילו יש איזה תפקיד מאוד מאוד חשוב לאישה ברגע שהיא מפסיקה לגדל בתוכה ומחוץ על התינוקות, ועוברת לאיזה תפקיד הרבה יותר ראשת השבט, תפקיד הרבה יותר מטריארכי כזה, מלא כבוד, נוכחות, והמון המון עזרה ותמיכה וגיבוי.
אוקיי. אז נחזור עכשיו ל... אוקיי, אז נשים חיות, גם אחרי שהן מפסיקות לקבל מחזור.
תודה לאל. יש לנו זכות קיום.
ודיברת על הדברים, על השינויים הפיזיולוגיים, גלי חום, קושי בשינה, זה יכול להיות מלנכוליה או דיכאון, וזה יכול להיות גם שערה של עצבים וכעס וכזה. אולי צריך לדבר גם על, הרבה פעמים סובלים גם מיובש בנרתיק, משפיע על יחסי מין.
בהחלט. אני כן אגיד שחשוב מאוד להבין שאלה הסימפטומים הברורים מאליהם. אוקיי, אישה מקבלת גל חום, אז ברור לה שהיא בגיל המעבר. אבל נורא 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 חשוב להבין שהמון נשים מתפספסות בתקופה הזאת. זה יכול להשפיע על הראייה, זה יכול להשפיע על כאבים בכתף, כאבים במפרק כלשהו. והרבה מאוד נשים מגיעות לרופאים וככה ממסמסים אותם. לא רק סביב גיל המעבר, אלא באופן כללי. אבל חשוב להבין שכשהרמות ההורמונליות לאט לאט מתדרדרות, אז הגוף מתפקד פחות טוב. וכן, יש המון המון דיבייט, האם לקחת או לא לקחת טיפול הורמונלי משלים. לא יודעת אם זה הסקופ שלנו כאן, אבל אני בהחלט יכולה לדבר על זה.
דברי.
בלי סוף.
דברי.
אני אדבר, אוקיי. אבל מאוד מאוד חשוב שאנחנו, קודם כל העמדה הזאת היא שאנחנו מזהות שמשהו משתנה, אנחנו ערניות לגוף שלנו ואנחנו מכבדות אותו, ואנחנו דואגות לו. אוקיי? אז אם משהו פחות מתאים, אפשר וצריך, הרבה לפני שהווסת מפסיקה, להתחיל ולבדוק את הכיוון ההורמונלי ולראות אם זה הפתרון. לגבי טיפול הורמונלי, מה שקרה זה ש... שוב, הכל רווי אג'נדות פוליטיות, ואיכשהו גברים ומשמעויות כלכליות משפיעות על היחס שלנו לגוף שלנו ועל החומרים שאנחנו צורכות. אז בעצם לאורך שני עשורים, משנות ה-70 המאוחרות עד שנות ה-2000 בערך, אישה קיבלה הורמונים ברגע שהגיעה לגיל מסוים, זה היה איזשהו סטנדרט, וגם הייתה איזושהי אמירה כזאת של יצא ספר מאוד מפורסם, שנקרא Feminine Forever. זאת אומרת, תקחי את ההורמונים ותישארי נשית לנצח, כאילו אם אין לך כרגע וסת, ואת לא מקבלת הורמונים, אז את לא נשית. את נובלת, את כעוסה.
אפשר
את...
גם להוסיף בוטוקס וחומצה הילרונית, ואז בכלל.
בדיוק. בדיוק, ואז בהחלט יש מקום לשאול בעצם מה הופך אותנו לנשיות, מה הסטנדרט לאישה עבורנו, איזה תהליכים אנחנו צריכות לעבור כדי לתקף את הנשיות שלנו, וכמה זאת אמירה חברתית שמוכנה לקבל אותנו עם אפור בשיער, עם קמטי הבאה וכו'. בקיצור, ב-2002 לדעתי, 2000 ומשהו, יצא מחקר מאוד מאוד גדול שעורר שערה רצינית ביותר, שמצא שבעצם מתן הורמונים מעלה סיכון לסרטן השד, כל מיני סוגים של סרטנים, ומאז כבר נמצא לא מעט פעמים שהמחקר הזה היו בו בעיות מתודולוגיות מכאן ועד הודעה חדשה, ושזה מאוד 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 בעייתי להפחיד ככה נשים לגבי טיפול הורמונלי, כי יש לטיפול הורמונלי המון משמעויות מגנות על הגוף הנשי. לאו דווקא כדי שתהיי חיית מין מתוחת אור, אלא הרבה יותר כדי להגן על המוח, על הלב, על כל מיני אספקטים, על העצמות וכו'. אז אנחנו כן יודעים היום שיש חלון הזדמנויות שבו אפשר וכדאי לשקול מתן הורמונים. זה חלון הזדמנויות שהוא של כמה שנים בזמן המנופאוזה, סביב תקופת המנופאוזה, כמה שנים אחרי הפסקת הווסת, אבל זה חלון הזדמנויות. זאת אומרת, אם אנחנו ניתן את ההורמונים אחרי הרבה שנים, בעצם אנחנו כבר, הגוף יתדרדר, ואנחנו לא נצליח להחזיר לאחור את הגלגל. אז זה לא שהורמונים הם לא מסוכנים, יש סיכון, הוא קטן, ובהחלט בהחלט שווה לשקול גם את היתרונות של הורמונים על הגוף הנשי. אז כל אישה בעצם חושבת מה נכון לה, מה מתאים לה, למה היא זקוקה. הרבה מאוד רופאות שאני מכירה ועובדת איתן, בהחלט לוקחות טיפול הורמונלי, כי הן רוצות להמשיך להרגיש חדות, מרוכזות. אחד מהתסמינים הכי קשים של גיל המעבר זה brain fog, שנשים ממש ממש מרגישות מטושטשות. עכשיו, אנחנו צריכות להבין שמדובר בנשים בנות 40 פלוס, אוקיי? זה כאילו נשים בשיא הקריירה שלהן, הרבה מאוד פעמים עוד עם ילדים קטנים שאמורות לתפקד במיליון מישורים, ואלה השנים שהן אמורות גם להתחיל להתקדם בקריירה סוף סוף, אחרי שהן עשור היו תקועות בבית והחזיקו את כל הפרוצדורות. אז יש לזה פגיעה מאוד מאוד לא פשוטה. אנחנו ממש יודעים ממחקרים שנשים בתקופות האלה נמנעות מלבקש קידום, נמנעות מלקחת על עצמן אחריות, נמנעות מלתפקד בכל מיני מישורים בעבודה, כי הרגע הזה שבו את יושבת בישיבה ואת מתמלה זהה ואת לא מצליחה להוציא משפט מהפה, הוא רגע נורא מביך, נורא מחליש, נורא... נשים מנסות להימנע ממנו.
אוקיי. אז מה, איך טיפול פסיכולוגי עוזר פה?
אוקיי. אז באמת, אני חושבת שכמו בכל צומת פריון כזאת, צמתי פריון האלה יכולות להיות או מתכון לאסון פסיכולוגי, או מתכון להתפתחות, גדילה וחשיבה אחרת על עצמך ועל החיים שלך. אז כמו שאמרתי, ההגנות יורדות, הנפש היותר גולמית נחשפת, ונורא נורא חשוב לעבוד עם מה שעולה שם. סביב גיל המעבר ספציפית, אני חושבת שזה בדיוק בדיוק המקום הזה שהגוף מדבר את הצרכים שלו. הגוף חווה עכשיו דברים לא פשוטים, המוח חווה דברים לא פשוטים. איך את רוצה להתחיל להתייחס לעצמך? איך את רוצה להתחיל להתייחס לקריאות הגופניות האלה? עד היום את שחקת את עצמך. את גם החזקת הילדים, את גם החזקת הקריירה. את היית מאוד מאוד תובענית כלפי עצמך, ושמת לא מעט צרכים של אנשים אחרים לפנייך. והגוף אומר לך סטופ לדבר הזה. הוא כבר לא רוצה לשאת את כל העול הזה, והוא רוצה שתתחילי להתייחס אליו אחרת. אז אנחנו יודעים שבגיל המעבר מאוד מאוד משמעותי להתחיל לאכול יותר טוב, להתחיל להתאמן יותר נכון. איך שאתה תיכנסי אל גיל המעבר, ככה את גם תחווי את השליש האחרון של החיים שלך. ואפשר לנצל את זה כהזדמנות מאוד מאוד wake up call כזה של הגוף ושל הנפש, של להתחיל לעשות חשבון יותר ברור של מה חשוב לי, מה משמעותי, איך אני מתבוננת על עצמי, למה אני זקוקה, מה אני מפנה מהחיים שלי, גם ברמה הנפשית וגם ברמה הפיזית. ברמה הסיביטיסטית בעצם יש המון המון משמעות לאיך אנחנו תופסות את הסימפטומים. אוקיי? עם גל חום ברגע שהוא, א', אנחנו יודעות שסטרס כמובן מזמן את גלי החום, כי מדובר בעצם באותה מערכת. אוקיי? המערכת הסימפתטית שמעוררת את גלי החום היא גם מערכת ה-fight or flight של הסטרס. ולכן ככל שאנחנו עמוסות יותר, לחוצות יותר וכולי, ככה יופיעו יותר גלי חום, ואנחנו גם נגיב אליהם רע יותר, כי גם ככה נהיה קצת על הקצה, בלי קשר. אבל גם האופן שבו אנחנו מתייחסות אל הסימפטומים הגופניים, וזה לא רק בגיל המעבר, זה בכל שלב. אם אני מקבלת סימפטומים לפני הווסת וסובלת נורא, או אם אחרי הלידה אני מדוכדכת ולא אקטיבית כמו שהייתי רוצה להיות, ואם בגיל המעבר אני לא מרוכזת ואני לא זוכרת מספיק בצורה מספיק חדה, והתגובה שלי כלפי עצמי היא מאוד מאוד ביקורתית, שיפוטית, תוקפנית אפילו אני אגיד, אז ככה אני הולכת ומסתבכת. אני יותר ויותר מנסה לשלוט על עצמי, אני יותר ויותר מנסה לשחות מעצמי. ההתנהגויות שלי הופכות להיות מאוד מאוד לא יעילות ומתישות. אז גם הדיבור הפנימי הוא לא מוצלח עבורי, וגם ההתנהגויות בפועל, אוקיי? וזה בדיוק המקום לא להילחם בגוף ולא להילחם בנפש, אלא לקחת רגע, לנשום ולבדוק עם עצמי למה אני זקוקה, איך אני מפרשת את הסיטואציה הזאת בדרך שהיא מאוד מאוד לא מוצלחת עבורי ורק מעוררת חרדה, ולהתחיל לספר סיפור אחר על גיל המעבר. סיפור שהוא הרבה יותר מאפשר, הרבה יותר רואה, והרבה יותר בודק עם עצמי איזה תפקידים אני רוצה לקחת מעכשיו. איך אני בכלל רואה את גיל המעבר? מה ידעתי עד היום? מה חשבתי על גיל המעבר? איך אני רוצה שהוא ייראה? יש כל מיני מודלים לגיל המעבר. בעצם בתרבות שלנו אנחנו כמעט ולא חשופות למודלים האלה. אנחנו כן רואות כל מיני ריצ'רד גירים כאלה, סקסים וסופר מצליחים, אבל אנחנו לא רואות בסרטים נשים סביב גיל ה-50 שהן מודל להשראה. ילדות לא רואות מודלים להשראה בגילאים האלה. אז להתחיל לגבש לעצמי את המודלים שלי.
יש את מריל סטריפ?
מריל סטריפ. באמת, מהממת. אין ספק. אבל היא הרבה יותר מבוגרת. באמת, זה מין איזה גאפ כזה. יש נשים עד גיל 40 ומגיל 60 כזה. כל השני עשורים באמצע זה איזה חור שחור
נשיות. ג'ולי רוברטס.
ג'ולי רוברטס, נכון. נכון? זה בדיוק הגיל.
אבל לא רואים עליה כלום.
לא.
תשארה אותו דבר.
היא הושארה אותו דבר. אבל היא כל כך מהממת שזה...
וריצ'רד הוא ריצ'רד.
וריצ'רד הוא ריצ'רד.
אין מה לעשות.
נכון.
אז בואי ניקח קצת דוגמאות. נעשה את זה יותר מוחשי. בואי ניקח דוגמה. מגיעה אליי חישה שחובה סימפטומים. איך את איתה שם בחדר? איפה את יכולה לסייע לה בתוך הדבר הזה? כי את הדברים הפיזיולוגיים, it is what it is, כאילו, אי אפשר לשנות את זה.
א', תראי, אני חושבת שחשוב מאוד 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 לעשות אבחון פיזיולוגי ורפואי מאוד טוב, ולהבין יותר טוב ממה היא סובלת, מה חסר לגוף שלה וכו'. זה לא תחום ההתמחות שלי, אבל אני כן בהחלט, בהחלט מפנה לרופאי נשים או רופאי משפחה שמתמחים בתחום הזה. אני מאוד אוהבת את גדעון קופרניק, פרופסור קופרניק, שהוא המומחה בתחום, וקודם כל שיהיה רופא שמלווה ונותן ייעוץ טוב ואמין, ושהאישה תקבל מידע. שהאישה, דבר ראשון, תתחיל לאסוף מידע ותבין מה זה גיל המעבר, איך זה נראה, מה קורה בגוף שלה. זה ממש, זה עושה לנו חצי מהעבודה, אוקיי? עכשיו, השלב הזה של פסיכו-חינוך הוא גם שלב שהוא רפואי-פיזיולוגי, אבל גם הוא שלב מאוד מאוד פסיכו-חינוך תרבותי. אוקיי? שוב, לא רק בגיל המעבר. כשאישה פונה אחרי לידה עם דיכאון וחרדה בשמיים, אז הדבר הראשון שאני אומרת לה זה 20% מהנשים מגיבות כמוך. אם 20% מהנשים מגיבות כמוך, אז אולי לא מדובר בפסיכופתולוגיה. אולי פשוט מדובר בנשים שלא מקבלות את מה שהן זקוקות לו אחרי הלידה. אוקיי? ואותו דבר לגבי גיל המעבר. אוקיי? זו תופעה שעוברת על כל הנשים. על כל הנשים. ועדיין, היא בקושי נלמדת בבתי ספר לרפואה. היא לא נלמדת בתארים שניים בפסיכולוגיה. אין לה כמעט הד, באמת, זה משהו של השנים האחרונות שהתחילה לקום קבוצת פייסבוק מאוד משפיעה, והתחילו להתפרסם כתבות בתחום. אבל נשים בכלל, זה כאילו תקופה שצריך להשתיק, תקופה נורא נורא מביכה, של בלוט, של כמילה, של חוסר סקסיות, של כאילו, את הופכת להיות מאוד מאוד לא רלוונטית בעיני עצמך, וזה נורא מביך. אז קודם כל, אנחנו מדברות להבין את התקופה הזאת מבחינה נפשית, כמה זו תקופה שיכולה להיראות אחרת, שיש שם אופציות לילדים כבר קצת יותר עצמאיים, הקריירה מתפתחת, בזוגיות יכולים לקרות כל מיני תהליכים, דרך אגב בזוגיות קוראים תהליכים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שגברים ונשים קצת מתהפכים תפקידים שלהם בבית.
גברים נהיה קר ולנשים נהיה חם.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ככה רק זה סימבולי לנשמה שלהם. נשים הופכות להיות הרבה יותר עצמאיות, הרבה יותר חברותיות, הרבה יותר מחפשות חברה. נהיה משהו הרבה יותר חי בתקופה הזאת. וגברים שדווקא כל הזמן עבדו נורא נורא קשה, פתאום זקוקים יותר לבית, לנוכחות של האישה, והופכים להיות יותר תלויים בה. ויש איזה משהו שמתהפך שם בתפקידים, מאישה שרודפת לאישה יותר עוצמתית וחזקה. אז אנחנו קודם כל מבררות את התפיסות שלה לגבי גיל המעבר, אנחנו מבהירות כמה התפיסות האלה הן תפיסות שבעצם הן מאוד מאוד תרבותיות ושואבות ממודלים ממש מבאסים של גיל המעבר, כי בעצם, אני לא יודעת כמה איתך אמא שלך דיברה על גיל המעבר.
אף פעם לא.
בדיוק, אז זה נושא ש... האימהות
שלנו... אבל על הרבה דברים לא דיברו איתי. הרבה דברים לא ידעתי.
לא רק את, באמת. אנחנו דור שמביא איזה משהו אחר לנשיות, לאימהות, אנחנו מנסחות מחדש מה זה להיות אישה בגיל המעבר. אנחנו נלמד אחרת את זה, את הבנות שלנו, כשלי ולך יהיו בנות אי פעם בחלום בלילה.
כבר בנכדות נראה לי. בנות כבר לא יהיו לי.
לגמרי.
פינטזתי, אבל זה לא קרה.
וואו, אני עדיין יש לי ילדה שלא ילדתי אי שם.
הרבה שנים עוד היה לי בפנטזיה.
בדיוק.
אבל אצלי זה רק בנים.
כן, התחלתי לאסוף ארנבות נקבות עכשיו מרוב ייאוש. אבל בקיצור, אנחנו דור שמתחיל לנסח אחרת. למה אישה זקוקה אחרי לידה? איך אישה נראית בימים שלפני הווסת? איך אישה עוברת את גיל המעבר? ואנחנו מוציאות את בריאות נפש האישה מהארון. אם קודם זה היה דברים שצריך לדכא, להכניע, סימפטומים שצריך לפתור, עם הורמונים, עם גלולות, עם SSRIs, היום זה לא, זה צורך נפשי, ברור, הגיוני, ויש לו סיבה מאוד חשובה בחיי האישה. אז בואי נאפשר את הצורך הזה, נדבר אותו, ניתן לו מקום ולגיטימציה, ונאפשר לך לגדול מהצורך הזה ולהתפתח אחרת. והחברה כולה מרוויחה כשנשים מתייחסות לעצמן ככה.
נכון. זה באמת נושא שבעבר לא היו מדברים עליו בכלל. היום נשמע לי שזה ככה הרבה יותר מדובר.
תראי, יש התעוררות, אבל עדיין ממחקרים שחוקרים את מספר האזכורים בפייסבוק, ברשת וכולי, זה מדהים כמה זה דבר שעובר על כל הנשים ועדיין מדובר כל כך מעט. כאילו זה ממש בסדר לדבר על הריון ותינוקות מקסימים, לדבר על גיל המעבר זה לא פשוט לנשים. אפילו ברמת החברות, אפילו ברמת ה... אוקיי, אני עומדת כאן לפניכם ומרצה, סליחה רגע, יש לי גל חום, אני שנייה נחה, ואני חוזרת אליכם. כמה זה לגיטימי ומתאים להגיד את הדברים האלה.
כן. אגב, גם בנושא של... הריון ולידה, אני חושבת שגם בזה, זה אמנם כבר יותר ותיק, אבל גם שם הייתה התפתחות מאוד מאוד גדולה, בין פעם שהיו ספרים מועטים, לבין שנהיה מלא קבוצות פייסבוק ומלא, טוב, זה הפייסבוק עשה את זה, הרשתות החברתיות עשו את זה שזה נהיה...
זה נכון, אני שואלת את עצמי ואותך, כמה הקבוצות האלה או כמה המידע הזה רואה אימהות, וכמה הוא מתייחס בעצם לשלום התינוק, טובת התינוק, להציל את התינוק מהאימא המזיקה שאולי תרדים אותו על הידיים, או שאולי לא תניק אותו. זה לאו דווקא קבוצות שבאמת באמת מבינות את הצורך הנפשי של אימהות במהלך הריון ואחרי לידה, של צרכים סופר משמעותיים להתפתחות האם כאם ולקשר עם התינוק וכולי, וזה דברים שהם ממש לא ברורים מאליהם. זאת אומרת, בעיקר רואים את התינוק ואיך כדאי להזין ולגדל אותו, אבל לא מבינים שבעצם כדי שהתינוק הזה יגדל כמו שצריך, צריך להזין ולטפל באימא.
נכון. טוב, אז קודם הזכרנו את ה... ניסינו להמחיש דוגמה בדוגמה שבאה מישהי לקליניקה עם תסמינים של גיל המעבר, והתחלנו בסייקו אדיוקיישן, דיברת על סייקו אדיוקיישן. מה השלבים הבאים? שהוא, דרך אגב, השלב הראשון תמיד בכל טיפול CBT, והוא שלב מאוד מאוד משמעותי. ומה השלבים הבאים?
הוא מאוד משמעותי, ויש לו גם, כמו שאמרתי, משמעויות מאוד מנרמלות, מתקפות, שכבר מפחיתות מצוקה. ועוד מרכיב מאוד משמעותי שם, זה תמיד, תמיד, תמיד גם למצוא קבוצת, כמו שאנחנו צריכות קבוצת עמיתות, אז למצוא peer groups, אוקיי? שלאישה יהיה קשר עם נשים נוספות שעוברות את מה שהיא עוברת, או בפייסבוק, או ביומיום, או... אני מכירה גם קבוצות של נשים, של חברות, שהתארגנו לדבר על גיל המעבר. וזה סופר משמעותי, זה מנרמל, זה מייצר קשר אנושי. זה אחד המרכיבים הכי יעילים בטיפול בנשים. נשים זקוקות לקהילה נשית מחזיקה. אז זה דבר שני. דבר שלישי, אנחנו מתחילות באמת עם איזושהי עבודה סיביטיסטית יותר קלאסית, ששוב, על כל אלמנט כזה אפשר גם לחשוב על האלמנט הסיביטיסטי וגם האלמנט היותר מהותי נפשי. אנחנו ממש מתחילות עם טבלאות מעקב. הן לא חייבות להיות בטבלאות, זה יכול להיות גם בדיווח, אבל אירוע מחשבה תגובה, אוקיי? וזה מי הטריגר היה בעלי עצבן אותי, המחשבה הייתה, אף אחד לא רואה אותי, אני תמיד לבד, העול כולו עליי, אני לא יכולה לסבול את זה, אני הופכת למפלצת, אני סופר מפחידה את עצמי, אני לא רוצה להתפרץ וכו' וכו' וכו'. כל הפרשנויות, אנחנו ממפות אותן, ואז למה זה מוביל? גם ברמה החווייתית, רגשית, וגם ברמה ההתנהגותית. ככל שהאישה עושה יותר מוניטורינג עצמי, יותר מצמצמת את עצמה, יותר תובענית ודוחקת את עצמה, ככה המעגל הזה יחזור על עצמו יותר ויותר. אוקיי? אבל שוב, צריך להבין שלמעקב הזה, יש המון המון, כאילו החוויה שיש מטפלת שהיא איתי, שהיא מבינה אותי, שהיא מרגישה אותי, גם ברגעים הקשים, אני יכולה לפתוח את הרגעים האלה פה, ולהתחיל להבין אותם הרבה יותר טוב, ומישהו נמצא איתי בחוויה שלי, ורואה אותי, יש לזה משמעות טיפולית, זה יכולים להיות הרגעים היחידים, שאישה חווה את זה באותו שבוע, שהיא בכלל נעצרת להקשיב לעצמה, להרגיש את עצמה ולהיות שם עם עוד מישהי שמבינה אותה. אז זה האלמנט השני. באלמנט, בהמשך אנחנו עושות עבודה שהיא סיביטיסטית יחסית פשוטה, נקרא לזה. אוקיי? אנחנו מורידות התנהגויות לא יעילות, ואנחנו בהחלט רוצות להתחיל לבסס שגרת חיים של דאגה עצמית. יוגה למשל זה סופר משמעותי, יוגה ומיינדפולנס אלה כלים סופר סופר יעילים בגיל המעבר שכבר לגמרי הוכחו גם כעוזרים לשינה וגם כעוזרים לגלי חום, כי בעצם אנחנו מתחילים להרגיע ולייצב את מערכת הסטרס ובכלל כל הנוכחות של האישה בתוך הגוף שלה. הקבלה של הגוף שלה, להתחיל להבין מה הגוף שלה מרגיש, להיות עם הגוף ולא לדחוק אותו הצידה או להתעלם ממנו או לא לרצות להיות במגע זה חוויה אחרת שמאפשרת מפגש יותר מהותי עם הגוף, ותמיד, תמיד, תמיד בטיפול אנחנו נבדוק מה עלה שם. זאת אומרת, כשאת מרגישה את הגוף שלך ומתחילה להשתכן בתוכו בצורה יותר מבוססת, מה קורה? איזה תחושות, איזה פרשנויות, איך זה בשבילך לחוות את הגוף? אז זה ברמה ההתנהגותית. ברמה הקוגניטיבית אנחנו עובדות גם גל שני בעצם, להתחיל להראות איך הפרשנויות המאוד קטסטרופליות, שחור לבן, מתייגות, מצמצמות, הן בעצם מאוד מגבירות את החוויה, את המצוקה, ולהתחיל לתפוס אחרת, לנסח משמעויות יותר חומלות, יותר מאפשרות, פחות מלחיצות ותובעניות כלפי העצמי. זה בעצם לזהות הטיות חשיבה מאוד קלאסיות, ולהתחיל לשנות את הסגנון, להתחיל להכניס אפורים למקום שיש רק שחור ולבן. ואנחנו גם עושות גל שלישי, חובדות עם הכלים שאקט מאפשר לנו, וגישת האקט מאפשרת לנו, ואיך אני נמצאת עם מחשבה לא פשוטה, ומקבלת את החלקיות שבה. אני כבר לא בת 30 פלוס. הגוף שלי משתנה, הוא נראה אחרת. איך אני נושמת לתוך הרעיון הזה? איך אני חיה איתו? איך אני מתרגלת אליו לאט לאט? איך אני לא נבהלת או נאבקת או עושה משהו כדי לשנות מיד ולפתור מיד? ככל שהאישה דרך אגב היא יותר פרפקציוניסטית, עם סטנדרטים יותר גבוהים, עם נטייה קצת יותר אובססיבית של צורך אז לשלוט בדברים, ככה כל החוויות הגופניות האלה שמוציאות אותה מאיזון יהיו יותר מורכבות עבורה. ככל שהיא דרך אגב גם עם יותר רעיונות ברורים לאיך אישה צריכה להיות, או איך אישה צריכה להיראות, או איך אישה צריכה לתפקד, או איך אישה צריכה להתנהג כלפי הילדים שלה או הבעל שלה, ככה זה יהיה לה יותר מורכב. אז להתחיל לאפשר לה מגוון שם. אישה היא לא רק א', ב' וג'. האישה שאת, יש לה כל מיני התנהגויות, ולפעמים יותר סובלניות, ולפעמים פחות סובלניות. לפעמים אני אגוצנטרית, ולפעמים אני דואגת לאחרים. לפעמים אני סובלנית, ולפעמים אני עצבנית, וזה בסדר, מותר לי. זה מה שהנפש שלי זקוקה לו כרגע. אז זה ברמת האקט. עכשיו אני כן אגיד שבלבל שמתחת אנחנו עובדות, או בסכמה, או עכשיו התחלנו לדבר את גישת האגו סטייטס תרפי, שאני ואת דיברנו עליה קודם בינינו, שזו גישה מקסימה ושפותחת כל כך הרבה אפשרויות. בכל אישה תמונה ילדה שהצרכים שלה לא מולאו, שיש לה עדיין פחדי ליבה שממלאים אותה, וזה יכול להיות שאני אנטש, שלא יאהבו אותי כשאני לא אתפקד, או לא יהיה יפה ומתוחה כמו שאני רגילה להיות, או שאני אכזב את עצמי ואני לא אהיה שווה כלום, כאילו לברר גם את הפחדי ליבה שמניעים את האישה ואת הצרכים הנפשיים שלה. אני בעצם זקוקה לביטחון, לאהבה, להחזקה, לזה שיראו אותי ויקשיבו לי, ואני כל הזמן מרגישה שאני לא מקבלת את זה, אז אני מיד רצה ל-fight or flight, אז אני נאבקת על זה, אז אני תוקפת, אני בורחת. אוקיי, אז כן, רגע לזהות קודם את הצרכים ואת הפחדים של הילדה היא, ולתת להם מענה, ולהכיר אותה הרבה יותר טוב, ולתת לה להישמע, סוף סוף, בגיל 50.
אוקיי. אז טוב, יש פה סוף אופטימי.
חד משמעית, מה זאת אומרת? אנחנו נכבוש את העולם בקרוב.
עם הממשלה האחרונה, כן. שמוקמת.
אנחנו נקים עולם אחר.
כן. אז פחות.
כן.
פחות נשים. טוב, ענבר, איזה כיף שהצלחנו בסוף.
לגמרי.
לעשות את זה.
לגמרי.
אז ממש תודה שהגעת.
תודה לך.
פינית את הזמן. מאוד מאוד עסוקה.
וגם את. ממש מעוררת השראה.
תודה. אז אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.